אנחנו בדף י' א', נתחיל בדף י' ומד בייז למטה. המשנה אמרה שרב שמעון אומר שגם גיטי נשים ושחרורי עבדים, גם כן אם יש עליו חתימות של עדים גויים, כשרים. שאלת הגמור, איך זה ייתכן כזה דבר? מה פירוש גויים חתומים על זה? הרי לאו בני קריסוס נינו, הם לא בתורת גיטין וקידושין בכלל, איך הם באים לכאן? הם לא שייכים לעניין. אמר רב זעיר, יורד רב שמעון לשיטוסה של בלוזור, דו אומר, עדה מסיר קרסה. דיברנו שיש מחלוקת בין רב מאיר לרב לוזור. האם אנחנו אומרים, מה נותן עיקר תוקף לגט? האם העדים שרואים את המסירה, או העדים החתומים על גבי השטר? רב לוזור סובר שהעדים הרואים את המסירה, עדה מסיר קרתי, הם אלו שגורמים לקריטות של, לתוקף של הקריטות. ומילא מדובר פה גם כן שנמסר הגט בפני עדי מסירה כשרים, יהודים, לכן הגט כשר, אפילו כשיש שם חתומים גויים. שואל תגימו ואומר רבה, רבה במועד רב לוזור, במזויף, מתויך איש פוסל. הרי רבה וסובר, שאפילו רב לוזור שסובר, שהעיקר הוא העדים הרואים את המסירה ולא העדים החתומים, זה טוב, כשאין בכלל עדים חתומים. אבל כשיש עדים פסולים חתומים, בזה מודה רב לוזור, שזה יותר גרוע ממה שאין עדים, וגם לא יעזור לנו כשיש עדי מסירה. למה? כי אנחנו חוששים שאם העדי מסירה ימותו, יבואו לסמוך על העדים החתומים על גבי השטר, והנה הם עדים פסולים. אומרת הגמורה, אוכל במי הסקינה, מדובר פה בשמות מובהק. השמות האלו הם שמות גויים, בעלי צליל גוי לגמרי, אין שום חשש שאנשים יבואו לחשוב שאפשר לסמוך על השמות האלו. שאלת הגמורה, איך דומה שמות מובהק? אומר רב פופה, כגון הורמיז, אבודינה, בר שפסוה, בר קידרה, בתה, נקים, אוני, כל השמות האלו אף אחד לא יתבלבל ויאמר, שזה שמות יהודים ולא יבואו לסמוך עליהם. משמע מזה אומרת הגמורה, אבל שמוי שאינו מובהקים, מהי? לא יהיה קשר גם לשיטת רב שמעון. איוך, עד אתונן סייפה, למה המשנה אומרת, לא יוזכרו אלו בזמן שנעשו בהדיוט, שרב שמעון מחלק, האם זה נעשה בהדיוט שאז זה פסול, אבל אם זה נעשה בבית משפט של ערכאות, זה כן קשר, לפלג וליסנו בדידו, הרי פה עצמו יש נף כמין, במה דברים אמורים, גם גט שעולה בערכאות, זה רק קשר בשמוי סמובוק, שאז לא יבואו לסמוך על החתימות שם, אבל שמוי שאינו מבוק, אם לא היא... אומרת הגמור, נכון, אוכן המקום הזה, מה שהוא אומר פה. במה דבר מאמורים בשמוי סמובוק, אבל בשמוי שאינו מובהק, נעשה כמי שנעשו בעדיות, ומילא פסולים. ואיבר סיימה, או שאפשר לומר בצורה אחרת, סייפה אסון לגיטי מומן. זאת אומרת, המשנה בסוף, זה לא דברי רב שמעון, זה דברי תנקמה, ששיטי ממון העולים בערכאות, כשר באופן כזה, כל השטרות קשורים, שאם יש עליו חתומים גויים, חוץ מגיטי נשים ושחרי עבדים, ולא יוזכרו גיטי מומון, זה פסולים, מה שאמרו ששטרות של ממון זה פסול, מתי זה פסול? רק בזמן שנעשה בעדיות, אבל אם זה נעשה בערכאות, זה כן כשר. תניה אומר רב לוזור ברב יויסי, כחום הרב שמעל החכום בציידון. לא ינך לקור רב עקיבא וחכומים על כל השטורס האוילים בערכו שלא אוהב דיכחובים, שאף על פי שחוסמיין אוהב דיכחובים כשרים, ואפילו גיטי נושים ושחרורי עבודים. הווייסי אומרת ככה, שם כתוב בתוספת שכל השטורות האוילים בערכאות של גויים, אפילו שהחתומים העדים הם גויים, לפי רב עקיבא כשר בכולם, ולפי חכמים, בגיטי נשים ובשחרורי עבדים יהיה פסול. בא רב שמעון ואומר שהתנאים האלו, רב עקיבא וחכמים, כולם מודים שגם גיטי נשים וגם שחרורי עבדים שחתומים בעדים גויים יהיו כשרים, זה בתנאי שיש עדי מסירה יהודים, כשרים, כי עדי מסירה קרסה. ורשי אומר שמדובר בשמות מובהקים, שאם לא, אנחנו הרי אוסרים, משמה יבוא ליטות. לא ינחלקו, מתי המחלוקת שלהם? אלו בזמן שנעשו בעדיות. זאת אומרת, לא בערכאות, לא בבתי משפט מוסמכים. שרב עקיבא מכשיר וחכמים פוסלים את שאר השטרות, חוץ מגיטי נושים ושחרורי עבודים. זאת אומרת שהם סוברים שגיטי נשים ושחרורי עבדים קשרים גם אם נעשו בפני עדיותות. מה שאין כן שאר שטרות, יהיה קשה רק אם היו בערכאות. רב שמעון גמליאל לא אומר, אף אלו גם גיטי נשים ושחררי עבדים כשרים במקום שאין ישראל חוסמן. דווקא בכזה מקום שהגויים לא נותנים רשות אין סמכות ליהודי לחתום על שטרות. ולכן כולם יודעים שהחתומים מטה הם גויים, ואף אחד לא יבוא לסמוך על זה, אילולי שיהיה עדי מסירה כשרים. אבל במקום שישראל חוסמן, אבל במקום כזה שגם יהודים רשאים לחתום, אין שמה כזה דיקטטורה, נותנים גם ליהודים לחתום על שטרות, אז גם גיטי נשים ושחררי עבדים לא יהיו כשרים, כי יש בעיה רצינית, אנשים יבואו לטעות ולהכשיר, גם כאשר שמות העדים אינם שמות מובהקים של גויים, ויבואו להכשיר, יחשבו שזה כשר, יבואו לטעות. שאלת הגמור מוקם שאין ישראל חויס מן נמל, לגזור אותו מוקם שישראל חויס מן. למה אתה רק, אתה אומר ככה, שגם בשמות שאינם מובהקים אנחנו עושים, גם בשמות מובהקים אנחנו עושים, אות השם הוא שאינו מובהקים, אנחנו חוששים שאנשים יתבלבלו בין השמות. אז גם יתבלבלו בין המקומות, למה שלא תגזור במקום שאין ישראל חותמים, אות המוקם שישראל חויסמין. אומרת הגמור, שמו בשמו מחליף, עשר בעשר אלוהי מחליף, שמות, זה דבר שניתן להתבלבל. מה שאין כן, מקום במקום, לא מצוי שיתחלף אצל אנשים, זאת אומרת, לומר שכשם שזה מותר, גם שם מותר. רבינה סובר להכשורה בכנוף יסד ארמור. רבינה רצה להכשיר שטר, שנכתב על די כנופיה של גויים מלומדים, אבל הם לא היו שופטים מוסמכים מטעם השלטונות. אומר לי רפרום ארקויסט, אנחנו במשנה אמרנו ששטרות החתומים בעדים גויים, כשרים, זה רק בדיינים מוסמכים, כלומר שופטים מוסמכים מטעם המלוכה, מטעם הממשלה, היות ויש אימת המלכות עליהם, אז הם לא יעשו רע, זאת אומרת הם לא ישבשו את העניינים. אומר רובה, האיש תורה פרסוי, שטר כזה שנכתב פרסית, וגויים כתבו את זה וחתומים על זה גויים, דמוסרין אלה באפי סעדי ישראל, אבל מסירת השטר היה בפני שני יהודים קשרים. ומדובר פה בשטר הלוואה שרובן הלווה כסף לשמעון. מגבינים בי מבני חוירה. יש לנו כלל שאם יש מלווה בשטר, יש שטר לרובן שהוא הלווה כסף לשמעון, הרי שיש לו כוח אם שמעון לא ישלם לו, מי שלא אומר אין לו וכדומה, יש לו כוח ללכת ולטרוף, לקחת מהלקוחות שקנו קרקעות משמעון הלווה אחרי תקופת ההלוואה, כי כל הקרקעות האלו היו כבר משובדות למלווה. אבל אם זה מלווה בעל פה, לא מלווה בשטר, אי אפשר לטרוף מלקוחות, זאת אומרת ממשובדות כמו שקוראים לזה, רק אפשר לגבות רק מבני חוירה. מותר לו להיכנס ללווה עצמו ולקחת ממנו מה שיש לו, אבל אי אפשר לקחת מאלו שקנו ממנו שדות. אז ממילא בא רוב ואומר שהשטר הזה יש לו כוח רק של מלווה בעל פה ולא של מלווה בשטר, ולכן מגבינים בי מבני חור. אפשר לגבות בו רק מבני חורין ולא ממשובדים. שואל את הגמור, ולא יודע למקרה, הרי זה כתוב פרסית, והיהודי הזה, שני העדים האלו שראו את המסירה, לא יודעים לקרוא פרסית. אז מאיפה יודעים מה מסרו? אולי זה היה משהו אחר? אומרת הגמור, מדובר בדיוד, הם כן יודעים לקרות פרסית. שואלת הגמור, ובהנה כסף שאני אוכל לזייב, ולכאחד מהתנאים של, של שטר כשר זה הוא, שהשטר יהיה כתוב על נייר כזה, על קלף כזה, שאי אפשר לזייף אותו. ולכן היה נהוג שהיו מאבדים אותו בחומר מסוים, שהוא היה ניכר כל זיוף בו, והפרסים לא נזרים בזה. אז למה השטר הזה כשר? אומרת הגמור, מדובר בדאפיצון, מדובר פה בפרסים כאלו שכן לקחו שטר כשר, שטר כזה שעבר תהליך של עיבוד, של חומר הזה המסוים שעושה אותו קלף מעובד, בפצים, ומילא אי אפשר לזייף אותו. שאלת הגמור, אבל יש עוד כמה דברים בשטר, ובי הנה צורך שייך זה מניון של שטר בשיטה חוי נבלק. אחד מהדברים שחזל אמרו בשטרות הוא, שיות ואנחנו חוששים שמה המלווה יוסיף דברים בשטר ההלוואה לפני החתימות של העדים. למשל, יש פה שטר, כתוב שם שרובן נלווה לשמעון 50 דולר עד לתאריך זה וזה. אז אם יהיה מקום בין השטר לבין חתימות העדים החתומים מטה, אם יהיה שם מספיק מקום, יכול המלווה לזייף ולהוסיף שם שורה, וזה היה בתאריך זה וזה, ואילו בתאריך זה וזה, לקח שמעון עוד הלוואה של 2,000 דולר מרובן המלווה. הנה, יש שתי עדים חתומים, ואז יהיה בעיה רצינית של זיוף. אמרו רחמים שהעדים צריכים להצמיד את החתימות שלהם יותר סמוך לגוף של השטר, כלומר, מה שיותר גבוה, שיהיה צמוד לשורה האחרונה של השטר. אבל ישנם עדים שלא יודעים כל כך לצמצם את החתימה שלהם ממש סמוך לשורה האחרונה. שתי שורות כבר כל אחד יודע להיזהר, לא להתרחק, אבל שורה אחת זה כבר מסובך. אמרו חכמים, השורה התחתונה של השטר, מזה אנחנו לא יכולים ללמוד שום דבר, כי ייתכן שזה מזויף, כי ייתכן שהעדים לא יכלו להצמיד כל כך סמוך את החתימות שלהם לשטר, השאירו רווח של שורה והוסיף המלווה שורה מזויפת. אבל אמרו חכמים שעשו כך, השורה התחתונה שיהיה סיכום מהשטר, צורך שיחזיר מעניוני של שטר, שם יהיה כתוב סיכום, קיבלנו התחייבות מפלוני בקניין על כל מה שכתוב מפורש למעלה. זהו זה. שזה דבר שממילא אי אפשר שום דבר ללמוד מזה. אז שואלת הגמרא, הפרסים לא עושים את זה. אז זה חסר בשטר. זה לא קשר, זה לא שטר קשר. ולכה, אומרת הגמרא, בדמהדר הם כן עשו ככה. שואלת הגמרא, אי אוכל, אם כך שהשטר כתוב בכזה הידור, מאופץ, יחזיר מעניינו של שטר בשיטה האחרונה, הכל מסודר כאן. אז ממשיבו דנאמה, למה שלא יהיה לו תוקף של מלווה בשטר, שיוכל המלווה לטרוף מנכסים משובדים גם כן? אומרת הגמרא, לסלי קולה. הדבר הזה שמלווה בשטר אפשר, המלווה יכול ללכת לטרוף מהלקוחות, יש לו סיבה. היות ומלווה בשטר זה דבר מפורסם, היה על הלקוחות, היה עליו להיזהר לא לקנות שדות מהלווה אחרי תקופת הלוואה. והיות והוא לא נזהר, זה הבעיה שלו. זה רק כשיש עדים יהודים חתומים על זה, שטר יהודי, אז אחד מעביר לשני. אבל שטר פרסוי שזה גויים, אין לזה קול. במילא לא יכול לומר המלווה ללקוחות, הייתם צריכים להיזהר ולא לקנות את הקרקעות, לא ידענו, הם אומרים. לכן הוא לא יכול לטרוף ממנו, הוא יכול רק לקבות מנכסים בני חורין. שאלת הגמרא, בואו מנהי רשלוקש מרבי יוחנן. שאלה כזאת, מה יהיה הדין, עדים החתומים על הגט, ושמויסון כשמויס, אוי ודקחוב, מהו? בא גט לפנינו, והעדים, יש להם שמות שמצלצלים גוי. יש בהרבה מדינות ערב, אז עד היום אנחנו יודעים קהילות שלמות במדינות ערב, במקומות מסוימים בעולם, אז השמות היו זהים, הערבים היו גם נותנים שמות כאלו כמו יהודים. אז השאלה, האם כשבא גט לפנינו, האם אנחנו יכולים לסמוך שהם שמות יהודים, וזה קשר הגט, או אולי יכול להיות שהם גויים כאן, ואם כך זה פסול הגט. אומר לי, אמר רבי יוחנן בן שלוקיש, אנחנו לא היה לנו כזה דבר, לא בוא לידינו אלו לוקוס ולוס, שזה היה שמות גויים מובהקים שאין כמותם ישראלים, ולכן הכשרנו אותם, כי אז אין, זאת אומרת שהיו פה עדי מסירה, ורק על די עדי המסירה היה כשר, אילולי זה כמובן שאי אפשר להכשיר, זה גויים. אבל כאן אי אפשר לטעות, כי זה שמות מובהקים. ודווקא לוקוס ולוס, דלשכיח ישראל דמאסק בשמוסי, אין כאלו שמות ישראלים, אבל שמוס האחרינה דשכיח ישראל דמאסק בשמוסי, כאלו שמות ששכיח גם אצל יהודים, לא היינו מכשירים כזה גט, למה? כי יש חשש שהם יבואו לסמוך על העדים החתומים. זאת אומרת, יגידו שהם יהודים. שאלת הגמרא איסווי, גיט נבו הם ממדינה סיום ועדים חסום מלאם, אף על פי ששמו ישראל כשמו ישראל אוהב דיכרוב, כשאירים מפני שרוב ישראל שבחוץ לאורץ, שמו ישראל כשמו ישראל אוהב דיכרוב. גט כזה שבא מדינת הים לארץ ישראל, ויש עדים חתומים עליהם, אפילו ששמות העדים מצלצל גוי, זה קשר. למה? כי זה לא חייב להיות גוי, היות ורוב היהודים שבחוץ לארץ, שמוסן גם, זה כמו שמות הגויים. הרי שאתה רואה, שלפי זה צריך להכשיר את הגט גם בשמות שאינם מובהקים, גם ללא עדי מסירה, כי זה יהודים אנחנו אומרים. אז איך אתה אומר שרק בשמות מובהקים ורק כשיש עדי מסירה? אומר, אתה גמור, רבי יוחנן התערץ לך, שם הרי אמר, כתוב טעם. אוסם כדקטון אתם מפני שרוב ישראל שבחוץ לארץ שמוסיין כשמו ישאויב די כחובן. ולכן, אז לא צריך לחשוש שהם גויים. אבל מה שאין כן, אני מדבר בארץ ישראל, ששם לא מצוי כזה דבר שמות היהודים כשמות הגויים, אז לכן רק בשמות מובהקים, ורק כשיש עדי מסירה, מחשבים. והיא כדא אומרה שהוא אמר את זה אחרת, שריש לקיש שאל כי מסניתי בו אמיני. ריש לקיש שאל אותו באמת, ממש מה שראינו עכשיו באיסווי הזאת. מה היה הדין כשגט בא במדינת הים, והעדים שמותם כשמות אוהב כחוב מהו? זה היה השאלה. ועל זה בא הגמורה ופושט לעיר במסניתה, רב יויכנן פשט לו את השאלה מהברייסה שאומרת שהגט כשר. אומרת המשנה, אנחנו כבר דיברנו ליל את הדין, כידוע שיש שליח להולכה, ויש שליח לקבלה. שליח לקבלה, הכוונה שהאישה שולחת שליח לקבל את הגט. ברגע שהיא מקבלת את הגט, שהשליח מקבל את הגט, זה כאילו שהאישה עצמה קיבלה את הגט, וזה יהיה קשר. ואי אפשר כבר להתחרט מזה. למה? כי היות והיא שלחה את היהודי הזה בתור שליח, הוא השליח שלה, לכן זה עוזר. אבל מה יהיה כשהבעל שולח שליח עם גט לאישה? זה מה שנקרא שליח להולכה. האם הבעל יכול לחזור בו כל עוד שהוא לא נתן את הגט לידי האישה, או לא יכול לחזור בו? אומרת המשנה, כשאחד אומר, תן גט זה לאשתי, או אדון אומר לשליח, תן שטר שחרור זה לעבדי, אם רוצה לחזור בשניהם, יחזור. אם רצה המשלח לחזור טרם שהגיע הגט לידי האישה, טרם שהגיע השטר שחרור לידי העבד, אומר רב מאיר, יכול עדיין המשלח, הבעל או האדון להתחרט מזה. למה? היות ויש לנו כלל, זוכן לא אדום שלוי בפונוב, ואין חוב לא אדום אלא בפונוב. אי אפשר לעשות חוב לאדם רק מרצונו. זאת אומרת, אם זה חוב למקבל, הוא צריך להסכים לזה. אבל אם אנחנו מזכים אותו, אז אנחנו מניחים שהוא בוודאי רוצה את זה. לכן, אם היה הדבר הזה שהאישה מקבלת גט, או העבד מקבל שחרור זכות בשבילהם, אז אם כך זוכן לא אדום שלוי בפונוב, אז אנחנו מניחים שבוודאי רצו שהשליח הזה יקבל עבורם את הגט או השטר שחרור, זה בוודאי מועיל, עד כדי כך שהאדון או הבעל לא יכול להתחרט. אבל אם אנחנו סוברים שזה חוב בשבילהם, לא זכות בשבילהם, זה סובר באמת רמר, אז יכול המשלח, כלומר הבעל או האדון, לחזור כל עוד לא נתנו להם את הגט או את השטר שחרור, היות ואין חוב ללא אדום אלא בפונוב. והחכמים אומרים, תלוי מה, בגיט אנושים אתה צודק שהמשלח יכול לחזור, היות וגט לאישה זה חוב לה, כי היא מפסידה את המזונות, מה שהבעל היה צריך לזון אותה עד הגט. אבל לא בשחרור העבודים, לפי שזוכן, לא ילעוד המשלוי בפונוב, ואין חוב לא ילעוד המלו בפונוב. ולכן ככה, אם ירצה שלא ילעוז נוסף דויר השואה, הרי האדון לא חייב לתת מזונות לעבד, על גמרה עוד מה תפרט עוד יותר בהרחבה, ונמצא אם כך בזה שהוא מפטר אותו, משחרר אותו, העבד זה כולו זכות בשבילו, כי במילא, אילו האדון היה רוצה להפסיד לו את המזונות, היה יכול להפסיד לו. אבל לגבי אישה, הרי אם הבעל רוצה לא לזון את אשתו, אינו רשאי, הוא חייב לזון אותה. נמצא שבזה שהוא מגרוש אותה מעכשיו והלאה, היא כבר לא מקבלת מזונות, זה בשביל החוב. עמלה, אמר להם רב מאיר, הרי גם בשטר שחרור יש חוב לעבד, כי מעכשיו יהיה פסול מלאכול בתרומה. אנחנו יודעים שההלכה היא ככה, בת ישראל שמתחתנת עם כהן, רשאית לאכול בתרומה. עבד שהוא עבד של כהן, רשאי לאכול בתרומה, כתוב בפסוק, כי קניין כספו הוא יכול לאכול בתרומה. אומרת הגמרא, הרי בשטר השחרור גם כן הוא פוסל את עבדו מן התרומה, אם כך זה חוב בשבילו, כשם שהוא פוסל את אשתו מאכילת תרומה, אז למה אם כך אתם לא אומרים שזה חובה, ואם כך יוכל האדון לחזור בו כל עוד לא הגיע שטר השחרור לידי העבד? אמרו לו חכמים, מפני שהוא קניונוי. זה לא שהאדום פוסל אותו מלאכול. היות וברגע של השחרור, פקע ממנו הזיקה של קניין כספו, אז כבר לא רשאי לאכול מזונות. יוסיף רב, אומרת הגמור, יוסיף רב הונה ורב יצחק בר יוסיף קמיד רב ירמיה, שהוא היה הרבה שלהם, ויוסיף רב ירמיה וקומנמנם, הוא נמנם. אבל אנחנו נראה איזה מין נמנום זה, שבאמצע שהוא נמנם, הוא שמע את כל המסע ומתם בהלכה. ויוסיף רב הונה וקומר, שמה מנו מדרבונו, מזה שאתה רואה שחכמים סוברים, שהמשלח שנותן גט, שטר שחרור לעבד, אפילו שהוא לא נתן לו, הוא רוצה להתחרט, הוא לא יכול להתחרט, זהו, הוא לא יכול להתחרט. משמע מזה שהתופס לבעל חוף קנה. ראובן מלווה, שמעון לווה. הלך עכשיו לוי, חברו של ראובן, תפס נכסים מהלווה, עבור ראובן. הוא עדיין לא נתן לו את זה, זה עכשיו אצלו בבית, אצל לוי בבית. אז יש לו את הזכות להקנות לו. למה? כי גם כאן אתה רואה שהשליח הזה תפס את השטר שחרור מהאדון עבור העבד. אומר לי רב יצחק בר יוסף, ואפילו במקום שחב לאחרים, למשל כשיש עוד כמה בעלי חובות, חוץ מרובן יש יהודה, הוא גם כן מלווה כאן, יש גם יצחק יש לו איזה מלווה, הוא גם מלווה ללווה הזה, והלווה יש לו רק נכס אחד, אין לו מספיק לשלם לכולם. אז כשלוי עכשיו תפס עבור ראובן, הוא הפסיד בזה למלווים האחרים, כי עכשיו לא נשאר בשבילהם. אז גם תאמר ככה, שזה מועיל? אומר לי, אין, זה מועיל. עד אוכה, איתר בי אורב ירמיה, אומר לי, אור, אמר לו, דרדקה, אוכה אומר בי אוכנן, התופס לבעל חוב במקום שחוב לאחרים, לא יקונו, כשאחד תופס לבעל חוב, במקום שחב לאחרים, כלומר כשיש עוד בעלי חובות, הרי בזה נמצא שהוא מפסיד לבעלי חוב האחרים, אז הבעל חוב הזה לא קנה, כלומר, השליח אין לו בכוח לקנות עבור המלווה הזה המסוים, אם הוא כבר היה נותן לו את זה ממש, היה מועיל. אבל היות ולא נתן לו את זה ממש, זה רק מונח אצל התופס, לא מועיל. ואם תואם המשנה שאינו, אם תשאל הרי המשנה, מוכחת שהמשנה סוברת שקנה כן בתפיסה, השליח. פה זה משהו אחר, היות והאדון אמר, תנו גט זה לאשתי, תנו שטר שחרור זה לעבדי. המילה תנו, או איל, שזה כאילו הוא אומר זכו. אז אם כך, השליח לא נחשב כהגדרה של תופס מיד האדון, רק זה נקרא שהוא כאילו האדון אמר לו שיזכה בשטר השחרור עבור העבד, ולכן זה מועיל, אז אין להביא ראיה מהמשנה שאדם יכול לתפוס לבעל חוב היכן שיש בעלי חוב אחרים.